ערב טוב, אנחנו בעיצומם של ימי אלול וכל בעל לב ותחושת אחריות מרגיש צורך לבצע הכנה, התכנסות אל תוך עצמו והתארגנות בנפשו, ברוחו, בדעתו, בכל רגשותיו לקראת הימים הגדולים שלפנינו, הימים המתוקים האלה שאדם מתרענן, מתחדש, ואין ספק שצריך לנצל כל יום ב-40 יום האלה שסיעם ביום הכיפורים, שנקרא קץ מחילה וסליחה לישראל, בזוהר זה נקרא יום הדנשמטה, 40 יום של יצירת הולד, שיוצרים חיים חדשים ונקבעים דברים לכל השנה כולה, בכל התחומים, ברוח ובגשם, גם תחומים שנוגעים כמובן לעצם החיים, לאיכות החיים, לרמת השמחה בחיים, מי ישפל ומי ירום, מי ישלב ומי יתייסר, וירום כולל הרבה דברים, אדם שמרגיש שפל, מצבו לא מספק את נפשו, אם זה בתחום של בחירת מקום עבודה, בחירת ישיבה, בחירת מצב זוגיותי, מצב רווקותי, כל מיני מצבים של מי ישפל. ונקבעים דברים, מי ירום, מי ישפל, מי יאשר הצלחה כלכלית, מקום עבודה, מקום עבודה תקין, מקום עבודה נעים מבחינה גם גשמית וגם רוחנית, גם זה נקבע. וכן, כמובן, מי ישקט, שקט נפשי, מי יתייסר, מי יתערף, מי ישלב, וכל העניינים שנוגעים למהות החיים בכל מערכות הרובדים שקיימים. וכל אחד רוצה להכין את נפשו ומערך של הסברה אישית כלפי נפשו וכלפי בורא העולם, וכביכול לשכנע למה מגיע לו שנת חיים נוספת. כמו כל משפט שכל צד רוצה להכין כתב הגנה, רוצה להכין כתב הסברה והגנה, למה הוא צודק, למה מגיע לו, אנחנו צריכים להיערך, לחשוב בנפשנו איך אנחנו נוקטים, באיזה צעדים, באיזה קו מחשבה בנפשנו, הכל בינינו לבין בוראנו, איזה קו מחשבה אנחנו נוקטים כדי לשכנע כביכול כלפי מעלה, למה מגיע לנו שנת חיים נוספת. כידוע, בורא העולם כל שנה נותן חיים לשנה. כל שנה למי שזכאי מקבלת מנת החיים לשנה. ברך עלינו את השנה הזאת, הזאת ולא אחרת. ככה זה, שפע הוא מיוחד לאותה שנה. שנה, אומר הגאון מווילנה בסידורו, מלשון שינוי. הוא מסביר שם בברכת ברך עלינו, כשנים הטובות, וברך שנתנו כשנים הטובות, ברך שינויינו שהשינויים יהיו לטובה. שינון ה' זה 355 בגמטריה, ראש השנה הראש זה 10 ימים, קודקוד אחד זה כתיבה בראש השונה, קודקוד שני זה חתימה ביום הכיפורים, 10 ועוד 355, 365 ימים שיש בשנה. הראש של השנה מכיל בקרבו את כל השנה כולה. ראש תקין, גוף תקין. ראש בר מינן עם איזה אירוע מוחי או איזשהו אירוע לא טוב, זה יכול לשתק פלא גוף שמאלי, פלא גוף ימני, פלא גוף עליון, פלא גוף תחתון, חס ושלום. צריך לדאוג שהראש יהיה תקין. היום הרת עולם, אם העיבור, ההיריון היה תקין, אז הילד יוצא בריא. אם חס ושלום יש בעיות בעיבור, אז עלול לצאת תקלות בהמשך. היום הרת עולם, היום זה ההיריון של העולם של השנה הבאה. לכן יש הלכה שלא מעשרים פירות, ירקות, משנה על חברתה. הסביר מורנו ורבינו הגאון הרב רבי יוסף הכהן רוט זצ"ל, לפי שכל שנה זה שפע אחר, אז אי אפשר לקחת תפוח או שמן או זית משנה שנת מעשר פלונית ולפתור בשנת מעשר אלמונית. כל שנה חיים לשנה. לכן בחודש האחרון של השנה כבר הולך להיגמר המאגר, זה כמו שהסוללה נגמרת, באים לבקש מהבורא בסליחות, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. נגמר הבטריה, זהו, צריך לחדש אותה. צריך לחדש את החיות. ולכן באים לבורא ואומרים, אנא, זוכרנו לחיים. כתוב לחיים טובים. חיים האלה מזונותיו של אדם שקצובים לו מראש השנה לראש השנה, זה לא רק מזון, כמה לחם יהיה לו. כל מה שמזין את קיומו של האדם. כבוד לפעמים יותר חשוב מאוכל. להרגיש לא בזוי, אישה נשואה, בת בחברה, בת בכיתה, שמרגישה שהיא ממש בשפל המדרגה, ואין לה שום מעמד, ואף אחד לא מתייחס אליה, והיא מרגישה מאוד מושפלת, במידות מסוימות זה חמור מאשר אם חסר לה איזה מעדן או איזשהו פריט מזון. זה גם נקרא מזון, זה מזין את האדם. המזון הזה ניתן לשנה, מראש השנה לראש השנה. ואפילו מי שמתפלל מנחה, הוא אמר, נגיד, השנה זה יוצא ראש השנה חמישי שישי, אז התפילה האחרונה של חול של השנה היא תפילת מנחה ביום רביעי. גם מי שיתפלל בתפילת מנחה 5 דקות לפני שקיעת החמה, ויבקש ברך עלינו את השנה הזאת, אמר הרב רוט, זה בעצם לבקש על 5 דקות האחרונות של השנה. הוא מדגיש הרי את השנה הזאת, זה לשון של נביאים ואנשי כנסת הגדולה. על כן, אין ספק שניתן להבין מדוע כשאדם מכיר את חברו ואוהב אותו אהבת נפש ולא ראה אותו שנה, כתוב בהלכה שהוא מברך כשהוא פוגש אותו מחדש לאחר שנה שהם לא יתראו זה עם זה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מחיי המתים. חברה שלך הייתה בחוץ לארץ, חזרה אחרי שנה, קשר מאוד עמוק, ובאמת שמחה אמיתית יש כשרואים אותה מחדש. את מקבלת את פניה כשהיא נוחתת מהמטוס, והברכה שעושים עליה, אומר השולחן ערוך, מחיי המתים, מי מת? זה לא לשון של עיתונים פה, זה לא סתם מילים, זה מילים של רוח הקודש, מי מת? אומר המשנה ברורה בשם המערשה במסכת ברכות, הוא עבר ראש השונה ויום כיפר. אז למה כתוב מחיי המתים? למה לא אומרים מעריך החיים? סך הכל העריכו לו את החיים הקודמים. מנעו את המוות נקרא לזה. אבל למה מחיי המתים? מי מת? התשובה היא כן. אלה הם חיים חדשים. חיים חדשים. נותנים אפשרות לשינוי לכל הכיוונים. זה מצד אחד נורא מפחיד, מי יודע מה יכול להיות. מצד שני זה נותן תקווה גדולה. שנה שעברה היה פחות כישרון, פחות הצלחה, רדפו אותו כישלונות בזה אחר זה. כל דבר היה סגור בפרנסה, בשידוכים, בחברה, במשפחה. זה נותן תקווה לשינוי, כמו שאמר הגאון מווילנה. שנה מלשון שינוי. והשינוי נובע מהעובדה שכל שנה חיים חדשים. אם נתבונן טוב, זה הדרך, כתב הרב לופיאן, להתעורר. בצערנו, בתקופתנו, זה לא כל כך בולט. בעם ישראל, אלפי שנים, בחודש אלול, החברה הייתה נראית שונה לגמרי מהמצב היום. אנשים היו מקטינים שעות עבודה, אנשים היו יותר רציניים, יותר חושבים. זה לא שהם היו בפניקה או בהיסטריה, הם היו פשוט בתחושה של אחריות. הם ידעו שכל השנה נמצאת בצופן הזה. אז הם עשו חשבונות, התעסקו יותר בענייני מוסר, אפילו פוסקי הדורות, כמו הנודע ביהודה רבינו החתם סופר, הנודע ביהודה רבינו, שכותבים תשובות לשואליהם בכל תפוצות תבל, בכל רחבי תבל, בחודש אלול, אז הם כותבים שם, כיוון שעכשיו זה אלול, אני מקצר קצת ואני יותר לומד מוסר. ככל שאדם גבוה יותר, הוא מרגיש תחושה של פחד, של יותר חרדת הדין, ככל שהוא מבין עם מי הוא מתעסק פה, דוד המלך אמר בספר תהילים, סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראיתי. סמר, ממש, הבשר שלו הפך להיות מסומר. זה נובע כתוצאה מהבנת עומק העניינים, כמו שאומרים בתפילה, אם תמצא עומק הדין, מי יצדק לפניך בדין? הקל קדוש. זה עצמו זכות גדולה. כך סיפרו לנו במשפחה, הסבא שלמד בישיבת חברון, בעיר חברון, ושם היה בעל תפילה, הגאון הצדיק רבי, היה בעל הספר אור יעל, רב לייב חסמן, מורו ורבו של הגאון רב מיכל יהודה זצ"ל, ורב שולם שבדרון זצ"ל. שהוא היה בעל תפילה, והיה אומר את המילים, הם סיפרו, האלה, הקירות היו רועדים שם בישיבת חברון, בעיר חברון. אם תמצא עומק הדין, את המילה עומק הוא מתח כמה שהוא יכל, אם תמצא עומק הדין, מי יצדק לפניך בדין, הקל קדוש. אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יצדק לפניך כל חי. מפחדים, מורינו הגאון הקדוש רבי יחזקאל לוינשטיין בספר אור יחזקאל הללול כותב שהזכות הגדולה ביותר לזכות בדין היא חרדת הדין, אימת הדין, התחושה הזו שאני מפחד. אדם, כמו שמלכות הדשמיה זה כמו מלכות הדערה, כמו בארץ, אדם בא לשופט, מפחד, מביע חרטה, נורא נורא משקשק, נורא כפוף, זה מעורר חמלה, דנים איתו במידת הרחמים. אבל אדם בא לבית משפט עם ידיים בכיסים, לועס מסטיק וצוחק, ברור שזה מעורר כתרוג. לכן כתוב בגמרא שהשופר שלנו עושים אותו כפוף, למרות שבעיקרון אפשר לעשות אותו גם ארוך, מה שנקרא פשוט, קו ישר, כדי להורות לציבור כל כמה דקייף אין ישתפי עודף. כל כמה שאדם יותר מקופף את עצמו בתקופה הזו, יותר מועיל לו לזכות בדין. זה עצה חשובה מאוד. הוא משדר לבורא, אני מפחד, אני יודע שאתה בעל הבית, ומלך במשפט יעמיד ארץ, ועוז מלך משפט אהב. אתה אוהב משפט, תסמכו השמיים ותגל לארץ, כי בא השם לשפוט את הארץ. אין פה אנרכיה, יש פה סדר, יש פה חשבונות, עולם הזה, עולם הבא, דברים קטנים. רק משקל של כל דעות יכול לעמוד, לשקול מעשים. לפעמים מעשה קטן שאדם עושה בחדרי חדרים מתוך מסירות שווה מיליונים, ומעשה בומבסטי שכולם רואים יכול להיות ששווה רק כמה גרמים. כל דעות יכול לשקול את המעשים. לכן, כיוון שזה זמן כל כך מרכזי של מחיי המייסים, של תחייה, של בריאה חדשה, כפי שחזל אומרים שהנידון בראש השון הזה, לא אם הוא יחיה או לא יחיה. יש לשון בחזל, ייברא או אל ייברא. האם לברוא אותו או לא? אז כל אחד מתכנס בתוך עצמו לעשות רוויזיה, מה שנקרא ראורגניזציה, חשבון פריט, עברור פנימי לחשיבה שלו. אני צועד בדרך הנכונה? אני ממלא את היעדים שלמענם נשלחתי לכאן? האם אני בכביש הנכון? לא נדבקו בכל מיני לכלוכים? לא צריך לבצע את מה שנאמר בפרשת השבוע בכית עצה, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה? בזוהר כתוב שיפת תואר זאת הנשמה. הנשמה נקראת יפת תואר. כשמגלים את הנשמה, כשישנה מודעות נשמתית גבוהה, מודעות לא פיזית גופנית טבעית של ילדים, אלא מודעות, אני נפיחת נשימת פיו יתברך, מי אני? אני, יש לרשותי יד, רגל, קיבה, לבלב, כבד, אבל אני לא כבד ולא לבלב. אני נפיחת נשימת פיו יתברך, נפש, רוח, נשמה. יש לי רגש, יש לי בחירה, יש לי החלטה, כן להגיב, לא להגיב, להבליג, לא להבליג. הדבר הזה נקרא יפת תואר. כשאדם מודע בעומק המרכזיות לנשמה שלו, הוא חושק בזה. הוא לא עוזב את הקשר הזה עם אלוקים. זה כמו דבר שגילה את השורש שלו ונורא רוצה לחזור למקור. כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. החיים מקורם אצל הבורא. וכשדנים על החיים, כל אחד רוצה להתחבר לבורא, רוצה להתחבר למקור של חיים בעולם. ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ככל שלם יותר מבצע שכנוע עצמי של התחברות, התחזקות, הידבקות בשורש, אז הוא יותר חי, מתעוררים בו תאים רדומים רוחניים שהוא לא היה מודע להם בגלל השקיעה שלו בצלחת, בחומר, בעולם של כסף, קריירה, חומרנות. הוא יותר עוזב את זה, לא רוצה להיות מושפע מהרחוב. הוא מבין שברחוב זה דבר בלי דעת. בסוף קוראים דברים ומתחילים לבכות. איפה היית באלול? מה הזרימה הזו? מה הספונטניות? מה הצחוקים האלה? יש אחריות. המילה אחריות נובעת מראייה מה יבוא אחר כך. בינה יתרה ניתנה לנשים. בינה פירושו להבין דבר מתוך דבר. לראות את הנולד. ואלול בגמטריה בינה. אלול בגמטריה 67, א' ל' ו' ל', בינה ב' י' נ' ה' 67. מי שיש לו בינה יש לו אלול. הוא בודק, הוא חוקר, הוא מסתכל, הוא בוחן. בעל התרומת הדשן מביא תלמידו בעל הלקט יושר שהמילה אלול זאת מילה בארמית. מה התרגום שלה בלשון הקודש? התרגום של המילה אלול זה חיפוש. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. ויתורו, אומר התרגום מונקלוס שם בפרשת שלח וחומש במדבר, ויעללי. ו' י' א' ל' ל' י' אלול פירושו לתור. לתור ולחפש, כמו נחפשה דרכינו ונחקורה. זה מילים קרובות, אבל זה לא זהות. לחפש פירושו נעלם לי דבר קונקרטי. נעלם הגביע מיוסף, הוא מחפש אותו בהמתחת בנימין, ויחפש בגדול החלו וקטון קילה. אבל המושג של לטור זה משהו אחר. לטור פירושו להכיר את הארץ. אלה שהם תיירים, לא נאבד להם בארץ משהו. לא נעלם להם כלום. אז למה הם באים לטור? וראיתם את הארץ מהי? הטובה היא עם רעה. היש בעץ עם עין. תייר בא להכיר. אלול זה לטור פירושו להכיר את הנפש, להכיר את המציאות בצורה פתוחה, בצורה רחבת אופקים, לא עם צמצום של שוחד של יצר זה ורצון זה, לראות נכוחה את המציאות האמיתית, ופה הגענו לנושא שלנו. יראה אותיות ראייה, ראיית שמיים, מלכות שמיים, יראת שמיים, אלול תפקידו לראות נכון את המציאות. אני, אולי נדבקו לי כל מיני לכלוכים במהלך הזמן, אז אני רוצה, לאחר שגיליתי את העובדה שאני נשמה, אני רוצה לנקות את עצמי מדברים שמסמאים את העיניים, גורמים לעיוות של הראייה. שוחד, יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. שוחד זה לא רק $2,000 או $2,000,000. שוחד זה כל מיני רצונות ותאוות וכל מיני נטיות שגורמות לעיוות ההסתכלות. וכאן, כשמגלים את הנשמה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, צריך לבצע את וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. ואז כשמגיעים לעומק הקשר לשורש של הנשמה, יש ובכתה את אביה, אותה נשמה כל כך מרגישה קשר, והיא בוכה את אביה זה הקדוש ברוך הוא, ואת אמא זה כנסת ישראל, ירח ימים זה ירח אלול. מה זה וגילחה את ראשה? דעות כוזבות. ראש זה תפילין של ראש, ציפורניים יד זה תפילין של יד. לגלח את הראש פירושו, הנשמה לא הייתה במרכז המודעות, במרכז התובנה הנפשית. אז נדבקו כל מיני דעות, מהמקולת, מהחשמלאי, מהאנשים בעבודה, מהאנשים שמחוברים למדיות עינה שאינם ראויות וכן הלאה. ואז נדבקים דעות כוזבות. ולכן צריך במסגרת הרוויזיה והניקוי של האבק שנדבק על הנשמה, לבצע גילוח של הראש. על הראש יש שיער, שיער זה אותיות רשע. אגב, עם שערות אפשר לעשות הרבה הרבה עבירות. לא בחינם, מתעסקים עם זה כל כך הרבה, על הצורך והצורה. לגלח את הדברים שנדבקו, שנצמדו והם לא נכונים. יש לשון בחזל, איזה הוא תלמיד חכם, מי שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. מי זה נקרא תלמיד חכם? שיש לו בית כיסא. מה פירוש? מסביר הגאון, כשם שבית כיסא טבעי זה מקום לסילוק פסולת שמזיקה לבריאות הגוף, כך יש בית כיסא רוחני שמטרתו כל פעם לנקות דעות לא נכונות שנכנסו אלינו. אני יודע ממקור מוסמך שהרב אלישיב סבו בעל הלשם שבו והחלמה לא רצה לשמוע דברי תורה בשם בן אדם שהוא לא החזיק ממנו ולא אחז ולא העריך אותו דיו. שהוא טען שהוא לא רוצה להכניס את זה לאוזניים, כבר שזה נכנס למוח, ואין לו סבון שיכול לנקות מוח. קשה לו לנקות את הרושם. צדיק אמיתי לא ידביק לעצמו שום לכלוך, כדי שהתוצאה תהיה טהרה מוחלטת. שמעתי שהאדמור מסתמר זצל, הגאון הקדוש רבי יואל טייטלבום, נסע פעם לסדר חופה וקידושין, ונכנס לטקסי, והנהג לא הספיק לסגור את הרדיו שם, ושמעו איזה 10 שניות, איזה קול שירה של איזה משהו גוי שם, הוא ביקש מיד לחזור הביתה ושרף את כל הבגדים שהיו עליו, כולל השטריימל, וטבל במקווה 10 פעמים. מזה שהוא שמע משהו לפני שסגרו את הרדיו. להגיע לרמת גובה כזה צריך ניקיון מוחלט מכל השיער, הרשע, שיש בתקשורת, במדיה, בחברה, בשווקים, בקניונים. הכל מלא אוויר מזוהם. אז איזהו תלמיד חכם זה שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, פירושו שהוא מסנן את הדעות הכוזבות. פה הוא קורא שבועונים, פה הוא שומע כל מיני קווים. הכל דברים שמי אמר שמקורם נכון. העולם מלא בלכלוך, בשקר, בכזב, בשיבושים השקפתיים, בכל מיני סדרי עדיפויות לא נכונים, ששמים בראש הסולם קריירה, כסף, חומרנות, יופי, בליינות, וזה הכל שקר. זה לא נכון, כולל אצל דתיים. אז תלמיד חכם אמיתי זה מי שיודע לגלח את השיער, לנקות, לנקז, לסנן, לבצע סלקציה אמיתית בין תוכו אכל למה שנקרא קליפתו זרק. ועשתה את ציפורניה, מסביר רבי שמעון, הכוונה היא למה נחדל מעושק ידינו. ציפורניים זה ביטוי למותרות. הרצון במותרות מונע המון עלייה רוחנית אצל אנשים. כידוע, חפץ חיים התחתן, לא מפרט פה את הסיבות, עם אישה פשוטה, האישה הראשונה שלו, וכשהיא נפטרה, הוא אמר על קברה, שבגלל שהוא זכה באישה פשוטה, בלי סטנדרטים גבוהים, לא עם עיניים גדולות, זכה עם ישראל במשנה ברורה, בחפץ חיים, בשמירת הלשון, באב הסחסד, בנדחי ישראל, ושמשהו אמר, אם הייתי מתחתן עם בת של גבירים, אז נגיד 10 שנים היה מחזיק אותי על חשבונו, אבל אחרי 10 שנים הייתי צריך להביא ולספק לה את הסטנדרטים שלה. היא צריכה תקרה דקורטיבית, ופאה כזו, ובגד כזה, וריהוט כזה, וכל צורך כזה זה על חשבון מסכתות בשעס. איפה הייתי יכול לזכות את עם ישראל במשנה ברורה שהוא עבד על זה יומם ולילה 25 שנה? אז בגלל שהבורא גלגל סיפור שלם, הוא התחתן עם אישה שהייתה הבת של אביו החורג, והייתה גבוהה ממנו, הייתה יותר מבוגרת ממנו ב10 שנים, בגלל שהבורא זימן לו את האישה הצדיקה הזו, הוא זכה להיות בלי צורך לייצר כספים כל הזמן, אלא יכל להקדיש את החיים שלו ואת הזמן שלו למטרות האמיתיות. זה נקרא ועשתה את ציפורניה, מלחמה בלוקסוס, לבדוק האם אני לא מחפש דברים לא נכונים. ואז כשהנשמה מתנקה מהבעיות של גילוח הראש, דעות כוזבות, ומהבעיות שנוגעות לידיים, אז הובכתה את אביה. היא באופן טבעי מתחברת לשורש שלה, וכל כך מתגעגעת לחיות בצורה נכונה בחק של אביה, שזה הקדוש ברוך הוא, ואימה, שכל כלל ישראל, כנסת ישראל, זאת נשמה אחת גדולה, בפרט ירח ימים, פרשת השבוע, אומר הזוהר, ירח ימים, דה ירחה דאלול. זה חודש אלול. אז כשאנחנו מבצעים את הרוויזיה הזו, ואת הניסיון להציג איזושהי תוכנית, איזשהו כיוון של קו הגנה משפטי, של איזשהו רצון להסביר למה אנחנו רוצים עוד שנת חיים, צריך להתעסק בשורש הכי חשוב. ופה ננסה להסביר בעזרת השם בית על איזה שורש מדובר. מהי בעצם הסיבה שראש השנה נקבע באלף בתשרי? בוא נתחיל מהאלף. מה היה? איזה אירוע התרחש באלף בתשרי? סוכות, יודעים שחזרו ענני הכבוד שהסתלקו ב-17 בתמוז וחזרו ב-15 בתשרי כשהתחילו לבנות את המשכן, אז בסדר, חוגגים את הסיכוך, את ההגנה הזו שהבורא גונן על עם ישראל בכל התקופות, בפרט אז ב-40 שנות מדבר. פסח, יצאנו ממצרים, שבועות ניתנה תורה. יום הכיפורים היה מחילת חטא העגל, אומר רש"י בפרשת עקב, לכן יש ביום הזה סגולה מיוחדת של עיצומו של יום הכיפורים מכפר. מה קרה בראש השנה? איזה אירוע היסטורי התרחש בראש השנה שבגינו יש יום דין? תשובה, נולד בו אדם הראשון. אדם הראשון נברא. קיימלן כרבלזר שאומר שהעולם נברא בתשרי, כלומר מסביר הרן במסכת ראש השנה, העולם נברא בחפי באלול, יום ראשון לבריאת העולם. שני זה חפב באלול, שלישי פעמיים כי טוב, חפזיין באלול. רביעי נטלו המאורות, חפחת באלול. חמישי חפתת באלול, ובאלול תמיד יש רק 29 ימים. וביום שישי לבריאת העולם, א' בתשרי, נברא אדם. והבורא ביצע ויפח, ויפח הוא ניפח, מילה יחידה בתורה. ואנחנו באותו יום מבצעים ניפוח להזכיר שהכל חוזר אל הראשיס. מנפחים לתוך קרן של איל, בשלב של הויפח באפיו נשמת חיים, לפני הוויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. זה כל בלי חיתוך הדיבור. להורות לכל הציבור זה השיא של ראש השונה. אתה חוזר עכשיו לנקוד הסברי הראשון של הויפח. היום לפני 5772 שנה, פחות כ3 שבועות, נברא אדם. הבורא יצר את נזר הבריאה. נברא אדם וחוזרים אל הנפיחה הראשונה, אל הקול, קול פירושו לשמוע קול שופר, קול פירושו ללא חיתוך של מלל, למלול מלילות. עצם הזעקה, יבבה, אני קשור אליך. בזמן הזה כתוב בדברי הרשש, חשוב לפרסם את זה, אמר לי מורי ורבי, יש סידור הרשש, רבינו המקובל האלוקי הקדוש, רבינו שלום שרעבי, שאפילו מי שיש בו אולי אחד מהכבדה לדברים המעכבים את התשובה, רמב"ם מונה 24 דברים שמי שחס ושלום לקוי בהם, זה מעכב את התשובה שלו. כגון, לדוגמה, מתכבד בקלון חברו. חברו נמצא באיזה ביזיון בכיתה, בשיעורים, בבית ספר, באיזה מעמד, והוא ככה מרגיש טוב, אני בסדר. גם מי שיש לו אחד מ-24 דברים המעכבים את התשובה, יש איזשהו זמן מסוים ששם שום דבר לא מעכב, וזה ברגע תקיעת שויפו. ברגע של הנפיחה הראשונה, זה הרצון העליון האלוקי לברוא אדם, זה הזמן הכי הכי רחמני, שהוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעליכון, שיודעים לפתות כביכול את בוראם בתרועה. ברגע הזה של שופר, אם אדם עושה תשובה ומחליט, אני שייך לאבא, לא מושפע משום כלי תקשורת, משום חברה, לא משלם גרם של מס לחברה אחרת. כל הרצונות האלה מתחברים ומתקבלים ואין שום מחיצה באותו זמן. כך כותב רבינו הרשש הקדוש. אז השיא ראש השנה נקבע בגלל שביום הזה הייתה בריאת אדם. נו, היום הרת עולם זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. היום הראשון שנברא בן אדם בעולם. עכשיו, האדם לא נברא בתור תינוק בן דקה. האדם נברא בקומתו כבן 20. באותו יום, קודם כל שהבורא ברא בן אדם, הוא דן אותו. כל שנה שווה להחזיק אותו או לא שווה. ואם שווה להחזיק אותו, באיזה תנאים להחזיק אותו? איזה תנאים בריאותיים, תנאים כלכליים, תנאים זוגיותיים, תנאים של הרגשה של מצב רוח ושמחה? מה יותר הגיוני מזה? הבורא נתן לו לבלב וכבד וטחול וקיבה וריאות, ונתן לו את כל מערכת המעיים ומערכת הרשתית והקרנית והאישון, נתן לו שבלול, נתן לו את כל ה-120,000 קילומטר של כלי דם, שזה 3 פעמים היקף כל כדור הארץ, בכל בן אדם בגובה 1.60 מטר. 120,000 קילומטר כלי דם, וזה כולל נימים ונימונים וורידים וורידונים ועורקים ועורקיקים ומערכת הובלה הכי מסובכת בעולם. ומי מדבר על זה שהוא נתן לו נפש ורוח ונשמה והוא לא סתם בול עץ? אז הבורא בודק אותו, עושה לו, אתם ניצבים היום כולכם. זה תמיד הפרשה לפני ראש השונה. אומר הזוהר, ניצבים היום זה ראש השונה. אתם עומדים היום, היום של השנה זה ראש השנה. יש 364 ימים והראש, ממש הראש, זה היום של השנה. ואז ניצבים, והבורא עושה אולטרסאונד לכל אחד. עושה לו סיטי, מי אתה? הרבינו חננאל בראש השונה כותב, שבשם הירושלמי, אם זך וישר היית לא נאמר אלא, אם זך וישר אתה. האם עכשיו אתה שלי? לאחר כל הבישולים וכל החימומים וכל ההכנות של אלול. תגיד לי, למי אתה שייך? לרחוב או אליי? אתם ניצבים, כל המגזרים, 10 מגזרים כתובים שם. ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, והם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, עד חוטב עיצך ושואב מימך לעוברך בברית. אז הדבר הבסיסי והפשוט ביותר, הפשוט שעושה בורא העולם ביום שברא בן אדם, זה דן אותו. ולכן אני רוצה אולי לחדש, אולי לא כולם יודעים, שראש השונה ויום דין היה הרבה לפני מתן תורה. יום כיפר, לדוגמה, שייך רק לעם ישראל. זה יום טב שניתן כתוצאה מעניין חטא העגל, כפי שאומר רשי, וזה רק לפרוטקציונרים, לישראל עם קרובו, למקורבים. אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים, ואומר מקווה ישראל השם הושיעו בעצרה. זה זמן מיוחד רק ליהודים, אבל ראש השונה זה לכל הגויים. תראי, גם נשיא מצרים לשעבר, בשבילי זה עשה תמונה שעשתה צמרמורת, ואני שם את זה לידי כל הזמן. גזרתי את זה מאיזה מקום שהראו לי את זה. לקחו בן אדם ששלט ב-80 מיליון אנשים, או משהו כזה, במצרים במשך 30 שנה, והביאו אותו לבית המשפט בתוך כלוב גדול, עם המיטה של הבית חולים, בן אדם בן 83 עם מחלות למחביר, ורוצים לדון אותו לתליה בחוצות קהיר. והם לא ירגעו עד שיעשו את זה. אם הייתי אומר פה את זה לפני חצי שנה, זה היה נשמע הזוי לחלוטין. כן, הוא לא שכנע בראש השונה שעבר. גם הוא נידון. כל באי עולם יעברון לפניו כבני מרון. מראשית כזאת הודעת, מלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. לפני שנת 2448 שניתנה בתורה, היה 2447 פעמים ראש השונה, גם למתושלח, גם למעללאל, וגם לחנוך, ולכל ה-26 דורות הקודמים. בלי יום טב, בלי קידוש, בלי אבדול, בלי איסור מלוכה. בראש השונה, במתן תורה, היום הזה ליהודים קיבל מימד של יום טב. אומר הטור בנוהג שבעולם, מי שיש לו משפט בפרט על החיים שלו, לובש חורים והולך מלא שיער ומפחד, עם ישראל מתלבשים לבנים ורוחצים ואוכלים ושותים ושמחים וממליכים את אלוקים ובטוחים שהבורא יעשה להם נס. אבל צריך להיות ראויים לנס הזה, זה רק ליהודים יש את החלק הזה. אבל יום משפט היה וקיים לכל העולם ביום הזה, ולפני שניתנה תורה ונהיה העם היהודי, היה יום דין. עוד 2447 פעמים קודם. לכן זה נקרא יום טוב של ראש השנה, אומר הרב ווטנר בספרו פחד יצחק. ראש השנה היה עוד קודם. זה קיבל מימד של יום טוב בשנת בית אלפים תף ממחת עם מתן תורה. אבל גם קודם היה ראש השנה, לפני שהוא קיבל מימד של יום טוב. ולכן, ביום הזה נברא בן אדם, והבורא בודק אותו. רבותיי, מה עושים ביום הזה? בואו נבדוק מה עשה האדם הראשון ביום הזה. מה עשה האדם הראשון מיד שהוא נברא ופקח את העיניים? ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, גיבל אפר, אומר הרמב״ם בשם הירושלמי במסכת נוזיר, ממקום המקדש, אדם ממקום כפרתו נברא, הוא לקח ממקום אבן השתייה, ממקום המזבח, הוא לקח אפר וגיבל צורת אדם, זה השלב הראשון, ביום השישי, ביום ראש השונה. שלב ב', ויפח באפיו נשמת חיים, הוא ניפח לו באף נשימה, מן דנפח מדילי נפח, מן דנפח מתוכי נפח, הוא ניפח חלק מהאלוקות, זה משהו מפחיד. אם אני מנפח בלון, יש בבלון אוויר מהריאות שלי, שום מקור אחר לא. להבדיל, מישהו, אם הבורא מנפח משהו לאף של אדם הראשון, אז יש בנו חלק מאלוקים, זה לא בעלי חיים. זה לא בעלי חיים, זה חלק אלוקה ממעל, זה צלם אלוקים. ויפח באפוב, נשימה, נשימו, מה שעושים בתקיעת שויפור. עוד נשימה ועוד נשימה, לתת תזכורת לכל הציבור. חבר'ה, תתעורר. תלמד משרה עמנו, קוראים את זה בפרשת קריאת התורה של ראש השונה. גם אישה נטולת רחם נפקדה בראש השונה. תלמד מחנה, גם אישה נטולת עיקר מטרין נפקדה, אין לה שיליה והיא נפקדה בשמואל. תלמדו מהיום הזה, נושמים נשימות חדשות. אבל הוא נברא, ויהי האדם לנפש חיה, החלק השלישי, הסינתזה, המיזוג הזה בין הוויצר לוויפח, יצר רוח ממללה. מה הוא אמר? מה היה הדבר הראשון שהאדם הראשון, שאין לנו מושגים בגובה שלו, שמלאכים מסננים לו יין וצולים לו בשר, מה הוא הגיב כשהוא ראה עולם מלא בעלי חיים, שמש, ירח, הוא הרי אחרון כמו חתן שבא לאולם מוכן ומזומן עם שולחנות ארוכים, מה הוא הגיב? רבותיי, היסטורית, מה הוא אמר? המליך את הבורא, אמר שיר של יום שישי, אומרת המשנה בתומיד, השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר, אף תיקון תבל בל תימות, נכון כסאך מאז מעולם מטה. הוא ברר מי בעל הבית, מה שעשה האדם הראשון, שזה מהדורה נוספת של אדם, מה שעשה אברהם אבינו, שזה מהדורה נוספת של אדם הראשון, כפי שהעריך הרמח"ל. הוא פשוט המליך את הבורא, להמליך פירושו מלשון להימלך, להכיר מי הבעל הבית, לעשות סדר בראייה. זה נקרא ראיית שמיים, יראת שמיים. המליך, קראנו בפרשה סום תשים עליך מלך. מה פירוש סום תשים עליך מלך? אנחנו ועדת מילואים, תמליכוני, תמליכוני, תקעו לפניי בשופר של איל וזכרו כדי שיעלה זיכרונכם בפניי לטובה, ותמליכוני עליכם. תמליכוני סום תשים עליך מלך פירושו שתהה אימתו עליך. זה נקרא סום תשים עליך מלך. אימה, יראה, תראה שאתה מונשם ויש מנשים. אתה כל נשימה ונשימה, מישהו ממש עם פומפה מחזיק אותך. אתה נוצר ויש יוצר. הוא התחיל לשאול, מי זה? מה? מאיפה? מי שם אותי פה? השם מלאך, אז תיקון תבל בל תימות. לכן פותחים כל יום את התפילה ואומרים, אדון עולם אשר מלאך, בטרם כל יציר נברא. לפני שהוא נבראו יצורים, הוא מלאך על אופנים, מלאכים, גלגלים וכן הלאה. אבל רק לעת נעשה בחפצו כל, כלומר שהוא גמר בחפצו לברוא את כל הבריאה, כולל האחרון שבהם, שזה אדם, אזי מלך שמו נקרא. כל הפיוטים בראש השונה, השם מולוך, השם מלך, השם אימלוך, מלוך על כל העולם כולו, תן כבוד, השם לעמך, תן פחדך על כל, הכל עוסק בנושא אחד ויחיד. לפתוח את החשמל, השם אורי זה ראש השונה, להעמיד ולהציב את הנתונים מהשיבושים של התקשורת והמדיה וכל הכופרים והפיקורסים למחצה ולשליש ולרביע. להעמיד נכון את המבט בתחילת השנה. זה נקרא ראיית שמיים. זה נקרא להמליך. בואו ונחדש שם המלוכה. כל שנה מרעננים, איך אמר הרב המשגיח בלייקווד, הרב רב נוסן מאיר וכתפגל בלקט רשימס, ראש השונה זה 48 שעות בארמון המלך. להתנתק, להתנתק לגמרי מכל שאר העניינים. 14 פעמים ממליכים במלוך על כל העולם כולו בכבודך. מתחיל השנה בעזר השם רביעי בלילה מייריב, חמישי בבוקר שחרית, אחרי זה מוסף, אחרי זה מנחה. אחרי זה שוב, ליל שישי, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה. זה 8 פעמים. אחרי זה חזרת השץ, יש 6 מתוך ה-8 פעמים, בלי פעמיים, ערבית. 14 פעמים. לומר ולהמליך, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. שואל התז מגדולי הפוסקים בסימן תו קוף פי א' ושלוחן ארוך, למה לא כתוב מלוך על העולם? למה להאריך בלשון? מלוך על כל העולם כולו. זה לא עיתונים פה, זה לא סתם מקלדת של אנשים שהמילים שלהם זה בלי שום חשבון, זה דבר נזיל. כל מילה בחשבון אלוקי. מה זה מלוך על כל העולם כולו בכבודך? למה לא מספיק לכתוב מלוך על העולם? אומר התז, אם הייתי אומר מלוך על העולם, יש מושג בהלכה שנקרא רובו ככולו, בלי איטליה, בלי צרפת. אני לא רוצה ש... אין לי, לא מטריד אותי כרגע בישיבה בירושלים שגם צרפתי יצעק השם אלוקי ישראל מלך. לא! לא מבטרים על צרפתי אחד. ולא מבטרים על איטלקי אחד. לא רק שלא מבטרים על המודרניים והפתוחים והחילונים. לא מבטרים על אחד בכל העולם שלא יצעק ויראה את האמת. זה מפריע לי השקר הזה שהבורא מזרים לו פעילות תקינה של לבלה וקיבה ומוח. והוא לא מכיר מי נותן לו את זה. אז אני רוצה, יש איזה פיוט שיש בישיבות שרים אותו בהתרגשות עצומה. ויעתיו חול לעובדך. ויעטרוך נזר תפארה, ויתנו לך כתר מלוכה. אתה רואה ציבור, לכן אגב מאוד חשוב להתפלל בראש השנה, במקום שכולו אש, כולו חשמל של קדושה. לא ללכת למקום ישנוני ורדום, מקום שבוכים שם המון. זה מוסיף מאוד לאווירה, כדאי לשלם כל מחיר על מקום כזה. זה נותן יראת שמיים לכל השנה. ידוע שהרב שבדרון היה בעל תפילה בישיבת חברון, ופעם הציעו לו בקהילה באמריקה לבוא לשם לחזק אותם ולהיות בעל תפילה באלול וראש השונה. הוא לא ידע מה לעשות, שאל את החזוניש, החזוניש אמר לו, ודאי שלא. כל היראת שמיים של הבחורים בישיבה זה מהתפילות שלך בראש השונה. אני העירך קודמים, ודאי שתישאר פה. ההמלכה המשותפת הזאת פירושו קבלת יראת שמיים. במה מתבטאת יראת שמיים? אגב, זה אחד הרעיונות שיש בתקיעת שופר. יש 10 טעמים של רבי סעדיה גאון שמודפסים בסידורים לעניין תקיעת שופר, והטעם הראשון שמוזכר זה משום שככה ממליכים מלך, שנאמר בחצוצרות ובכל שופר הריעו לפני המלך השם. ככה, אז יש עד היום, מגיע נשיא, מגיע מלך, מגיע ראש ממשלה לנמל תעופה, עושים לו טקס קבלת פנים, חלק ממערכת הטקס זה תרועת חצוצרות. מה פתאום? יש לאדם תכונה שכשהוא שומע את הקול הזה, זה נותן לו הרגשה מלכותית. ממליכים פה מישהו, ככה זה. אנחנו מחדשים את ההמלכה, מחליטים, כן, אני מרענן וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. אני לא מושפע מהשכן, מהמודרני, מהזה שעושה קומבינות ועושה תרגילים עם הקדוש ברוך הוא. זה הוא עושה, זה הוא לא עושה, זה קשה לו. אני עבד, ועבד מלך מלך. אני עבד מלך ואני צייתן לו. ואני מבין שכך אני מתחבר למקור החיים, וזאת הבחירה הכי קשה לאדם, זאת העצמאות הכי גדולה שלו, שמרצונו, זה ממליך, זה לא מושל, מושל זה בכוח הזרוע, בכוח הייסורים, בכוח ההכרחה והכפייה, מלכותו ברצון קיבלו עליהם, ותמלוך עלינו, לא כתוב ותמשול עלינו כי מחכים אנחנו לך, זה סותר מיני ובי, ותמלוך משום שמחכים לך, אני נמלך לכופף דעתי, למקור הרצונות, להוראות היצרן, איך בדיוק לפעול בצורה שהיא ממלאת את היעד שלמענו באתי לעולם. להזין את עצמי במזון הנצחי שהוא תרי"ג מצוות. ולכן ביום הזה לא מתעסקים אלא בהתמקדות הזאת. הדבר הזה נקרא ראיית שמיים. מי שמקבל ועוסק בהתמקדות בתחום הזה, הבורא עושה לו טסט ורואה ואומר, הנה, יש לי ממליך, יש לי נתין במלוכה הזו. הרי אין מלך בלא עם, אין מלך בלא עם, מלך צריך ממליכים, כפי שאמרנו באדון עולם, רק לעת נעשה בחפצו כל, אז מלך שמו נקרא, שאדם הראשון אמר השם מלך, אז אני צריך אותו, הבת הזאת ממליכה אותי, בכל מקום שהיא נמצאת, כל רואה בעבודה, בכל מקום אומרים, זאת דתית, מה פירוש? זאת ממליכה את אלוקים, היא קשורה לסיני, תראה את הצניעות שלה, תראה את הישרות שלה, תראה את הצורה של הסולידיות שלה. זה נקרא המלכה של אלוקים. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אני מחפש אנשים שבאמצעותם אני אבלוט, אני אהיה למטה. עלה ברצונו הפשוט לבנות לו דירה למטה בעולם הזה, אומר רב חיים ולוז'ינר. הבורא רצה להיות למטה. הוא רוצה פה, איך הוא יהיה פה? אנשים שמפרסמים את שמו, איך אמר אברהם אבינו. עד שאני הגעתי, הקדוש ברוך הוא היה נקרא אלוקי השמיים, לא הכירו אותו אלא מלאכים, אופנים, שרפים וחיות הקודש. וכשאני התחלתי לפרסם את שם השם בעולם, כשאני התחלתי לפרסם את שמו, אז נהיה אלוקי הארץ, הוא אומר לאליעזר, כשהוא מסביר לו איך למצוא את השידוך שם. עד אז הוא היה רק אלוקי השמיים. לפני שאני נולדתי לא הכירו אותו. באלף השני שהתחיל אנוש וטרח וכל אלה, לא הכירו. אז הוא חל לקרוא בשם השם. אברהם ימליך אותו. ולכן כתוב בתוספות שאדם אומר ב-18, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, לא צריך לומר מלך העולם. כשאומרים אברהם זה במקום מלך העולם, לפי שאברהם הוא הממליך הגדול, המפרסם הגדול. היום אברהם אבינו, זה הבנות הצנועות, האנשים הישרים, שבהליכותיהם העדינות והסולידיות, בלי לפתוח את הפה, מכריזים השם המלך. לא צריך בשביל זה לפתוח ולצעוק, כמו השמיים מספרים כבוד כל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. הם לא מדברים, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, אבל בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מלאם. כך גם, עם זו יצרתי לי תהילתי, יספרו, לא צריך לפתוח את הפה. רואים את העדינות שלה, את היושר שלה, היא עושה טלפון בעבודה, היא מיד מדווחת, מותר לי או שתורידו את זה מהמזכורת. היא מאחרת בכמה דקות, היא מיד מתנצלת ורוצה שירשמו את זה. כל דבר זה משהו שלא מתאים לאנשים בלי יראת שמיים. יש לה ראייה שמיימית, לא אכפת לה שבוס ראה או בוס לא ראה, או המנהלת קלטה שהיא באה מאוחר או לא קלטה. האלוקים רואה. היא, יש לה מלך למעלה. זה הפרסום הגדול ביותר, ואז הבורא אומר, אני צריך את האיש הזה. הוא בעצם מגלה אותי בעולם. זאת המטרה שבראתי אדם ביום הזה. אז אני אתן לו בקשיש בחינם, בריאות, זיווג, פרנסה טובה, מצב רוח. הרי אם לא יהיה לו זיווג, אם לא יהיה לו בריאות, איך הוא יוכל להתמקד בעניין שלי? להתרוצץ בבתי חולים, אי אפשר לעבוד את השם. כך אומר הרמב״ם, היות הגוף בריא הוא חלק מעבודת הקל. איך יעבוד האדם את אלוקיו כשהוא מתרוצץ ממחלקה למחלקה, והוא מפחד פחד מוות מבדיקות מה תהיינה התוצאות? אז כשהבורא רואה, וואה, זה שלי. זה ממליך אמיתי שלי. הוא אומר ברצינות את ה-14 פעמים ב-48 שעות האלה, מלוך, הוא לא מוותר על איטלקי אחד. ודאי שלא יוותר על עצמו, על בני ביתו, אם הוא יוכל אולי גם על שכניו. הוא לא יוותר אם הוא צועק כל הזמן, ותן פחדך על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, ותעביר ממשלת זדון מן הארץ, והרשעה כעשן תכלה, לא רוצה כבר את אלה שמסתירים אותך ומחביאים אותך, כל המלכים למיניהם שמולקים, מבצעים את המליקה, את ההפרדה בין הלמעלה ללמטה. אני רוצה שתתגלה למטה. הבורא אומר, וואו, תראה, 14 פעמים, תראה איך שהוא אמיתי, בוחן לב, תן לו בריאות במתנה, לא בודק אם מגיע לו או לא מגיע לו, אני צריך אותו, זה אינטרס של הממשלה, זה אינטרס של המלכות. תן לה זיווג מיידי, תראה בכמה בכנות היא רוצה ילדים. היא רוצה ילדים שיהיו חיילים שלי בעבודת השם. היא רוצה בית מלא תורה. אני צריך את הבתים האלה, אין לי הרבה, רובם נעלמו לי. זה נקרא למענך אלוקים חיים. על זה הוסיפו את תקנת הגאונים להוסיף בקשה אישית, שמשתבצת עם ההסתכלות הכוללת. זוכרינו לחיים, מלך חפץ בחיים. אתה הרי חפץ בחיים, כך אומר בספר... של רבני יוסף אלבו איקרין, יש לו מידה של חופץ בחיים, זה מידה אנדירה של אלוקים, הוא חפץ, אתה רוצה חיים, אינו חפץ במות המת. אז אנא, כותבינו, חותמינו בספר החיים, למענך, אבל אסור לשקר. אסור להגיד בפה, הבורא יודע בלב, יש פיוט שאצלנו אומרים אותו, כולם רועדים בדמעות, לכל עורך דין, לבוחן לבבות ביום דין, לא ליבות, לבבות, את כל היצרים, לגולה עמוקות בדין, ליודע נסתרות, זה מרתיט, אפשר להרים על אנשים, לעשות הצגות והצגות כל מיני, אבל אי אפשר לשקר את אלוקים, הוא נתן לי את הכישרון לעשות את ההצגות, הוא יודע מה קורה לי בלב, זה נקרא אתם ניצבים היום כולכם, עם זך וישר אתה, זה הזמן של אלול, זה כל כך זמן שמח, שאדם ככה מתרענן, מתחדש, מסלק אבק, מנקה את עצמו, מבצע רוויזיה, חשיבה מחודשת, מי אני? מי שלח אותי לעולם? למה אני קיים פה? האם אני בכביש הנכון? אולי קצת סטיתי ימינה ושמאלה בלי לשים לב בהדרגתיות? אולי נחזור לשורש? זה הזמן המתוק הזה, שאנשים מתכנסים בתוך עצמם וחוזרים אליו ואתם הדביקים הזה. וכשהם מצליחים לשכנע, וזה מערך ההסברה שלנו, אם דיברנו על כתב הגנה לקראת יום המשפט, מהו מערך הקו הגנה שלי? הקו הגנה שלי הוא אבא, לא יודע אם מגיע לי אותו, אל תבוא במשפט אמא, לא יודע אם מגיע לי או לא, אל תבוא במשפט. אבל אתה צריך ממליכים, בוא תספור כמה יש לך, מעט, עזבו אותך. אני רוצה להיות איתך, יראו את ההנהגה שלי, תאמין לי, אולי עשיתי טעויות שנה שעברה, אני רוצה, אני מקבל על עצמי עזיב השחט, אני רוצה לפתוח את החיים שלי עם אור, השם אורי זה ראש השונה, הוא ממילא אישי ביום הכיפורים, ויצפנני בסוכו בסוכות. ייתן השם שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, כל הכלים הנזקקים והנדרשים לעבודתו יתברך בחומר וברוח, ונראה בקרוב שתמלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, ובעינינו ממש נראה בשוב השם ציון, אמן.